אתה יודע כל דבר איתנו? אתה לא מדבר עם השרה.
כל הסודות. נשאיר את זה לסוף. למה רק שוגויים ולאומיים יהגו ריק? אנחנו בפרק ב' בתהילים. הפרק הזה רק ניתן שתי הקדמות קצרות. אנחנו נעשה היום שני דברים. א', נתבונן בפרק הזה, בהקשרו, כמו שאמרנו כבר בפעם שעברה, כהמשך הפתיחה של ספר תהילים. דיברנו בפעם שעברה על זה שפרקים א' וב', חז"ל רואים אותם כפרק אחד, ויש לדבר הזה גם מקורות חוץ חז"ליים, לתפיסה של פרקים א' וב' כפרק אחד, וזה אומר שבמקורות החיצונית, בספרות החיצונית, ואל תשאלו אותי בדיוק איפה, אני לא זוכר כרגע.
זה כתוב שיש אופציה.
אז ב... זה גמרא במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות אומרת שכל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. וזה אומר שחז"ל עשו שני דברים. א', הם שמו, הם התייחסו לפרקים א' וב' כפרק אחד, והם גם שמו לב לעובדה המעניינת שמבחינה ספרותית הפרק הזה נפתח ונחתם בפתיחה מעין סיום, נכון? באשרי. אשרי האיש אשר לא הלך ואשרי כל חוסי בו. בסדר?
איפה עוד? לא נפתח, אבל אם מחברים.
כן, אם מחברים, אז היחידה הזאת נפתחת ונחתמת. בואו תוסיפו עוד קישורים לשוניים. תראו את הפסוק האחרון. השקו ור, פני ענף ותובדו דרך. אוקיי? הדרך, לא סתם הדרך.
דרך רשעים תובד.
אובדן דרך, נכון? דרך רשעים תובד. אז יש לנו את אובדן הדרך. עוד דברים שאתם רואים ככה בתעופה מהירה. זה כבר הזדמנות לקרוא את הפרק. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. יושב בשמיים משחק, אדוני לעג למו, אז ידבר אלמו באפו ובחרונוי ואלמו. למו, למו, נכון? זה הטעיה מגניבה. אבותמו. יש שתי הטעיות שאני מאוד אוהב, אחת זה אבותמו, והשנייה זה למנוחייכי. עלייכי, למנוחייכי. אלה שתי הטעיות שהן רגילות בלשון שירה, נכון? איפה אנחנו מוצאים עוד הטעיות כאלה של למו?
בשירת...
בשירת...
הים,
נכון? תביאמו ותתעמו בהר נחלתך. אלה הטעיות שהן הטעיות פיוטיות ומאפיינות שירה, וכאן בתהילים הן רווחות. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך, שיעל ממני ותנה גויים נחלתך, ואחוזתך אפסי ארץ, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. ועתה מלכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ, יבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. משקו ור פני ענף ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי איבו. עוד קישורים שמצאתם לפרק א'?
אני
רוצה
להגיד
שעמוץ
ועבר אם זה...
אפשר להגיד שאם הבר הוא אותו בר של עמוץ, אז עמוץ והבר, מצוין, מה עוד?
מלכי ארץ ורוזנים.
מלכי ארץ ורוזנים שמזכירים לך את מה?
שאת הרשעים, נוסדו יחד על השם ומשיחו.
אתה אומר, עצם ההצבה של מלכי ארץ ורוזנים מול השם ומשיחו, מזכירה את ההנגדה של צדיק מול רשע, בפרק א'.
גם פסוקים הבאים שלנו.
אוקיי. עוד דברים? שימו לב לפועל, מה?
שאתה ישחק והמושב לצים.
אוקיי.
זה לא על אותם, לא
מסב
על אותם אנשים.
שימו לב ליהגו ריק, לעומת.
מובתורתו
יהגה יומה ולילה, בסדר? ויש פה עוד איזשהו קישור. יבשרו אולי שופטי ארץ מול לא יקום רשעים במשפט. אבל זה קישור חלש, נכון? הוא לא. אבל בכל מקרה, קישור המרכזי, אני חושב, וכאן מה שבנימין אמר זה, שמבחינה נושאית, באמת, יש קישור משמעותי מאוד בין שני הפרקים האלה. בשני הפרקים האלה יש איזשהו תיאור של מתח בין רשעים לצדיקים, נכון? אז בפרק א' המתח הוא המתח הפרטי בין רשע לצדיק, ובפרק ב' המתח הוא המתח הלאומי, באופן פשוט לפחות, או נקרא לזה הכללי, כי הלאומי זו שאלה קצת מורכבת, בין... בין מי למי? מי השחקנים פה? בואו כבר נתחיל לשים לב.
הגויים והקדוש ברוך
הוא. הגויים והקדוש ברוך הוא ו...
ומשיחו.
ומשיחו, נכון? זאת אומרת, יש לנו פה גם איזשהו משיח בסיפור. ותכף נתבונן יותר בפרק ב' ונראה שאולי המקום של המשיח כאן הוא די משמעותי. זה לא סיפור לאומי, אז במובן הפשוט של המילה, זאת אומרת, לא מדובר כאן על עם ישראל. לא באמת.
זה משהו כמו מגדל בבל אולי, או כאילו מהמכינה הזאת של...
שמה?
חוץ מהעובדה שיש פה את המשיח, אבל כאילו שהעולם נלחם כמו הסיור שמסירים,
ש... אתה אומר, יש כאן תמונה אוניברסלית, זאת אומרת, העולם נלחם בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מנצח.
כן, יתייצבו מלכי ארץ.
לא, יש כאן אבל גם בהחלט את המקום של שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, נכון? שבאופן פשוט לפחות הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשיחו. נכון? זה נראה לי תכף נתבונן יותר במבנה ובסדר של הפרק, לנסה לפרש את פסוקיו לאור המבנה שנציע, אבל באופן פשוט לפחות, יש כאן גם איזשהו נציג חיובי של הקדוש ברוך הוא בתמונה, שדי נראה לי פשוט לזהות אותו עם המשיח של פסוק ב', הוא משיחו של השם, אבל בעצם מלכי הארץ והרוזנים עומדים מול השם ומשיחו. נכון? זו התמונה שמתוארת פה. בוודאי שכאן מתואר איזשהו מאבק שיש בו מרכיב פוליטי חזק, נכון? של... של של איזשהו מתח בין ישראל לבין העמים. עכשיו מה ש... אז אני אומר, דבר ראשון, אנחנו נציב את הפרק בקונטקסט הזה באמת של פתיחת ספר תהילים ושל המשך פרק א', זה דבר ראשון. אבל הדבר השני שמתבקש לעשות זה באמת להתבונן בפרק הזה גם בפרספקטיבה, כאילו להתבונן בו בפני עצמו ולנסות לעמוד על מה מיוחד בפרק הזה. זאת אומרת, מה, נסו להפיין רגע את הסגנון של הפרק, מה יש בפרק?
מלא מעברים בגופי דיבור.
מלא מעברים, אוקיי, מצוין.
זה ישר.
נכון.
מתחילים לתאר מישהו, ואז הוא מתחיל לדבר, ואז עוברים לתאר מישהו אחר, ואז הוא מתחיל לדבר, ואז המספר מתחיל...
אז איך נתאר, איזה כותרת אם אפשר לתת לסגנון, לז'אנר, מחזה?
מציגים הצגת הדמויות, ואז...
אז יש פה...
המלך מתחיל לדבר.
יש פה פרק, נכון?
בספרות.
יש פה פרק, שהוא פרק... וזה דבר, אני חושב, לא מאוד מצוי בפרקי התהילים, שהוא פרק דרמטי מאוד. נכון? יש פה באופן פשוט, אפשר, אם אנחנו רגע נתאר את הדמויות פה בפרק, אז אפשר לבנות את הפרק הזה לפי הדמויות שלו. נכון? מי הדמויות בפרק? אז בואו נתחיל. היחידה הראשונה של הפרק, ואני חושב לפי זה די קל לחלק גם את הפרק ולארגן אותו, היחידה הראשונה באופן די מובק היא הגויים. נכון? למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו, והנה האקספוזיציה, נכון? הצגנו את הסיטואציה, הרוזנים מתאספים יחד ונוסדים, מתאספים, כנראה מייסדים איזושהי התאגדות על השם ועל משיחו, ומה הם אומרים? הנה הטקסט, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. כלומר?
לא מוכנים להיות נשלטים על ידי השם ומשיחו.
אז בואו, אז אם זה ה...
יותר נכון, האמת היא שנראה לי שהם פשוט לא מוכנים להיות נשלטים על ידי המשיח.
אוקיי.
הם לא כופרים באשר, כופרים במלכות.
הם כופרים בפוליטיקה, נכון? אז בואו רק נתאר את הסיטואציה הפוליטית. מה המצב של על ריקו נכתב הפרק הזה?
אנחנו שולטים בכולם.
איזה כיף. עם ישראל שולט בעולם.
עם ישראל.
לא יודע עם ישראל, השם ומשיחו. נכון? עם ישראל כאן לא... אבל באופן די מתברר, מסתבר ש...
עם ישראל הוא גם מהלאומים והגויים.
כן.
לפעמים הוא גם...
אוקיי.
כאילו אומר, יש לו אמירות כאלה.
אוקיי, למרות שכאן זה... יכול להיות, בסדר? אז כרגע, הגוי, מלכי הגוי...
זה מלכים בתנך. דרך כלל... הם מורדים, הקדוש ברוך.
זאת אומרת, המלכי ארץ... אבל הם מורדים במשיח? זאת אומרת, איזה מצב יש שבו הם מורדים במשיח השם?
האם... משיחו השם יש לחס משיח, איזה משיח...
אם משיח השם זה מלך ממלכות יהודה.
אתה אומר, אז אולי מדובר פה על מצב של התפרדות הממלכה. אוקיי, בכל מקרה, אבל האם יש לנו מצב שבו יהודה שולטים בישראל? אתה אומר, זה המרידה עצמה. המרידה עצמה היא המרידה של... מה?
אני קורא לזה לא יודע. אני קורא לזה, כן, בדיוק. המשיח הוא זה שמספר לך את הסיפור.
אז בואו נמשיך. אתה יודע, אוקיי, בואו נמשיך ונראה.
אני לא יכול להתעלם מהמדרש, כאילו מהדהד לי כל הזמן ברקע.
אתה יכול להתעלם. אבל כן, איזה מדרש?
לא, שזה כאילו מלחמת גוג ומגוג.
כמובן. המדרש אומר, נותן כמה הסברים לפרשייה הזו, אבל אחד הדברים שהמדרש אומר, מציע זה לקרוא את הפרק הזה על רקע מלחמת גוג ומגוג. כי יש כמה, המדרש תולה את הפרק הזה בכמה סיטואציות. מדרש תהילים מציע כמה וכמה הסברים לאיפה לעגן את הפרק הזה, זאת אומרת, באיזה רקע ריאלי לעגן אותו, ואנחנו גם ננסה להציע איזשהו הסבר בהמשך דברנו, אבל בואו נקרא את המשך הפרק ונעשה לפי זה לאחריה. בינתיים אנחנו יודעים שיש אספת מלאכים שנוסדים על השם ועל משיחו, והם רוצים, זאת אומרת, הסיטואציה היא כזו שבה השם ומשיחו, שאתם אומרים אולי זה בכלל לא מלך, אבל תכף נראה, רוצים, הם שולטים בגויים, נכון? מוסרותיהם ואבותותיהם נתונים על הגויים, והם רוצים לנתק את זה. נכון? בהרבה מקומות אנחנו מוצאים את המוסרות. מה זה המוסרות? מה שמחבר את העול לבהמה, נכון? אלה המוסרות, והמוסרות בהרבה מקומות מגיעים כביטוי לשלטון פוליטי, נכון? הדוגמה המפורסמת בירמיהו, נכון? ירמיהו עומד, ירמיהו כף משהו. עשה לך מוסרות.
עול, לא?
גם מוסרות. הוא עומד שמרו לחנניה בן עזור, נכון? הנביא. הנה עשה לך כפזיים בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה יד הדבר הזה לרמיהו את אדוני לאמור כה אמר אדוני אליי עשה לך מוסרות ומוטות ומטתם על צווארך. הנה המוסרות כמשל לשלטון פוליטי בכל מקרה. ואז פסוק ד' מעביר אותנו נכון לאזור אחר על הבמה. יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג לעם. שם ממש לדמיין שוב את השחקן, נכון? שיושב לו בשמיים והוא צוחק. אז ידבר אלמו ואפו, ובחרונו יבעלמו. יש פה איזו התפתחות בסצנה, נכון? בהתחלה הוא צוחק, אחר כך הוא מפחיד. הוא כועס. נכון? הוא כועס ומבהיל. ומה הוא אומר? זה הוא אומר בפסוק הבא, מה אתם אומרים? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי.
ציון הר קודשי זה מיסוף של הקדוש ברוך הוא.
אז מה הוא אומר?
לא, ברור שזה לא.
מה?
כי זה הפסוק הבא, זה הספר על חוק השם. אמר אלעד.
אוקיי, אז בואו רגע נלך עם ההצעה של אלי, ואחרי זה נדבר על מה שאתה מציע. אלי אומר, ציון הר קודשי, באופן פשוט מי מדבר? הקדוש ברוך הוא. ואז מה זה אומר? אני נסחתי מלכי.
אני שמתי אותו פה, מי אתם שאת...
מה זה נסחתי? נסחתי זה מקביל כמובן ל...
משכתי.
משכתי, נכון? כמו שאפשר לנסח יין ולמשוח שמן, אפשר גם לנסח שמן. בפטרת השבת האחרונה, אין לי בבית כי אם אסוך שמן, אומרת אישה אחת מבני הנביאים. נכון? לא הקשבתם בפטרה? לא, לא,
לא.
יהי נסח. מה? את היין מנסחים, אבל מסתבר שגם את השמן אפשר לנסח, נכון? אז אפשר למשוח מלך, אפשר גם לנסוח מלך. אז אני נסחתי מלכי, אני משכתי את המלך שלי על ציון, הר קודשי. זאת אומרת, באופן פשוט, אפשר לקרוא את זה לפחות, אם נמשיך עם הקריאה שלנו, אפשר לקרוא את זה כהמשך לדברי הקדוש ברוך הוא. לא, הוא צוחק עליהם, ואז הוא מדבר אליהם באפו וחרונו, ומה הוא אומר להם? אני משכתי את המלך שלי, ואיפה הוא נמצא? בירושלים, על ציון, הר קודשי.
מה הקשר?
אתם לא תמרדו במשיח שלי, במלך שאני משכתי. אפשר, אבל אומר יונתן, אפשר גם לקרוא את הפסוק הזה כפתיחה לפסוק הבא. למה? כי שני הפסוקים האלה, מבחינת הגופים, שניהם מדברים בגוף ראשון, נכון? אני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, הספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיך. מי אומר את זה?
זה אומר המשיח.
יש מצב
שאם
אנחנו
אומרים
שלוקחים את זה
כנביא או משהו כזה, זה... נביאים מושכים את המלאכים.
אז מה זה אומר?
ציון הר קודשי זה לא מסתדר.
מי אמר גם, אני בני אתה, אני היום ילידיך, אז הנביא אומר על עצמו? מי הוא, וכבר הרחבנו בזה, מי הוא בן האלוקים?
המלך.
תפתחו בתהילים, פייטט, שלמדנו פה ביחד לפני ראש השנה, כמדומני. ואנחנו בפסוק קפה נניח ואמונתי וחסדי אמו ובשמי תרום קרנו ושמתי וים ידו ובנהרות ימינו הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי אפנים בכור את עיניו עליון למלכי ארץ. ואם אנחנו צריכים לעוד ראיה, אז בואו נפתח בשמואל ב' פרק ז' שלא נתעייף מלחזור אליו שוב ושוב. שמואל ב' פרק ז' אומר בפסוק י' אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, הוא יבנה פסוק י"ג נתחיל, הוא יבנה י"ב, כי מלאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך וכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. אשר באהב אותו והוכחתיו
בשבט
אנשים ובניגעי בני אדם. בסדר? אז מי הוא בנו של הקדוש ברוך הוא? באופן די מובהק, בנו של הקדוש ברוך הוא המלך מבית דוד. נכון? מי אתה? אני היום אליתיך, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד בכמה מקומות, והיא גם מאפיינת, כבר דיברנו בעריכות, בהרחבה, על הדמות הזאת של בנו של הקדוש ברוך הוא, על המלך כבנו של הקדוש ברוך הוא. ואם אני זוכר נכון, אפילו גם דיברנו על מה זה אומר, נכון? דיברנו על דימויי האבא והבן, ואולי נחזור לדבר בזה היום קצת. אם ככה, אז מה המשמעות של פסוק ו? אם נקרא אותו כהולך יחד עם פסוק ז? מי אומר את זה?
עדיין הקדוש ברוך הוא אומר.
אלי טוען שבכל מקרה הקדוש ברוך הוא אומר, אולי אפשר ללכת עם יונתן ולהגיד שהמלך אומר את זה. אני נסחתי מלכי, כלומר אני המלכתי את המלך שלי, כלומר בעצם את עצמי, כביכול.
או את עצמי, או את הקדוש ברוך הוא.
את הקדוש ברוך הוא, אולי המלכתי את הקדוש ברוך הוא על ציון. בכל מקרה, הספרה אל חוק, הספרה אל חוק, כלומר, אני אספר כדי שזה יחקק, ייכתב. זה כנראה אמירה מלכותית. זאת אומרת, המלך יש דברים שהוא אומר והם צריכים, נכון? ויצב מלך ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. יש דברים שצריך לחקוק אותם, לכתוב אותם בספר. אמירה מלכותית. השם אמר אליי, בני אתה. מה?
הקשב השם וישמע ויכתב.
נכון, גם שם. הספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום מלידיך. אגב, זו נוסחה מקובלת בהרבה מאוד בתרבויות המזרחיות. מוצאים הרבה פעמים את הנוסחה הזו כנוסחה של המלכת מלכים. שהאל אומר למלך שהוא הבן שלו. זה מצוי מאוד אצל השמרים ובעוד מקומות. יש מי שרוצה בעולם התנ"ך, הם צטטים כמה וכמה כתובות כאלה שמתארות את מערכות היחסים שבין האל למלך כמערכות יחסים של אבא ובן.
הם לקחו את זה מאיתנו.
מה? הם לקחו את זה מאיתנו. מי שוודאי לקחו את זה מאיתנו זה הנוצרים. ואגב, זה לא כל כך מרחיק לכת. זאת אומרת, אם נפשט טיפה את הרעיון, הרי לא בכדי במהפכה הצרפתית, לצד העובדה שצריכים להרוג את אלוהים, צריך גם קודם כל להרוג את המלך, נכון? את לואי ה-18?
לא, 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 14.
אז מי זה ה-18? ראי ה-18, זה ברגל הבא? אוי, איזה בורות. איך אני לא יודע כזה דבר. בכל מקרה, אבל הצורך להרוג את המלך באופן מובהק, כרוך בצורך להוריד את ראש הפירמידה.
הם תפרו אבל את כל האריסטוקרטים, לא רק את המלך.
כן, אבל המלך באופן די מובהק, גם באירופה, הוא המייצג האלוהי עלי אדמות. מה?
זה היה אריסטוקרטיה והייתה...
המלך מולך תמיד בחסד עליון, נכון? הוא נתפס כמשהו ש... בכל מקרה, שאל ממני, אומר מי למי? זאת אומרת, המלך אומר את מה? השם אמר אליי, בני אתה, אני היום מלדתיך. זאת אומרת, הדובר הוא המלך.
שמצטט את הקדוש
ברוך הוא, נכון? הוא על רגע הבמה יש זרקור על המלך שעומד ומצטט את הקדוש ברוך הוא. השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. זאת אומרת המלך, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי את מה?
את הגויים.
את השלטון בגויים, נכון? המלך, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי את היכולת לקבל את הגויים לאחוזתי ולנחלתי, ואני יכול לעשות להם מה שאני רוצה, לרועם בשבט ברזל או לנפץ אותם ככלי יוצא. ועכשיו הסיום המעניין של הפרק, ועתה המלכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ. מי אומר את זה?
הדובר.
אולי המלך, אולי המשורר, אנחנו לא יודעים, זה גם לא רלוונטי כל כך. נניח שלצורך העניין נקרא לו הקריין, בסדר? בהצגה שלנו הוא יהיה הקריין. ואתה מלכים, השכילו, יבשרו שופטי ארץ, יבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. נשקו ור, פני ענף וטוב ידו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי איבו. הדרישה למלכים להשכיל, להיבשר, לעבוד את השם ביראה, ולשמוח ברעדה. למה יש פה רעדה ויראה? כמובן, כי הוא... זאת אומרת, איזה מין קריאה הזאת? מה?
זה
שהשם
כועס
שם. זה חוזר לזה שהשם כועס, ולזה שגם בואו נשים לב, יש פה איזה איום מרומז, נכון? כאילו, תעבדו את השם, אבל תדעו שהוא יכול כסף את הצורה, נכון? זה בעצם המסר הגנוז פה. נשקו ור, אפשר לפירוש הזה, לפסוק הזה, רבו בו הסברים, שזה אומר שאף אחד מהם כנראה הוא לא ממש משכנע, האם בר זה טהור, תלכו בדרך הטהורה, או שאולי בר זה באמת הברור, הטוב, אולי בר זה בן, ואז מה זה בן?
בן המלך.
את המלך, נכון? לכו עם המלך, בני אתה. בכל מקרה צריך ללכת בדרך הטובה,
כדי ש... זה אפשר לסוק אבל להגיד להורים של הבן שלהם קוראים בר.
אוקיי, נכון. זה ה... פן יענף, פן הקדוש ברוך הוא יכעס, ותובדו דרך כי יבער כמעט אפו, שזה מחזיר אותנו כמובן לאז ידבר אלמו באפו, ובחרונו יבעלמו, אשרי כל חוסי בו. עד כאן חיתום הפרק.
תראו, אני בשביל ברזל, מי אומר את זה?
אני חושב שזה המשך של מה שהקדוש ברוך הוא אומר למלך, נכון?
אם נתבור... תראוים זה לא...
שאל ממני ואתנה גויים לחלתך, וחמזתך עשי ארץ, תרועם בשבט ברזל, כי כדי יוצר תנפצם, תעשה להם מה שאתה רוצה. אתה, אומר הקדוש ברוך הוא למלך, אתה תעשה להם מה שאתה רוצה.
אז אפשר להגיד שהמלך גם זה שמומשש.
יכול להיות, יכול להיות. אם נלך ככה, אבל באמת עם הקריאה הזאת של הפרק, אז תשימו לב שאפשר לייצר פה תמונה די ברורה של הפרק מבחינת החלוקה. אנחנו שוב ננצל פה את הדף הקטן, את הלוח. פסוקים א' עד ג' גויים. נכון? פסוקים ד' עד ו' השם ד' ו'
בסימן שאלה
בסדר, ו' בסימן שאלה פסוקים ז' עד ט' המלך נכון? הוא הנושא המלך מקבל מהשם בסדר? כאן השם מול הגויים כאן המלך מקבל מהשם ופסוקים י' עד י' ב' מסר לגויים בסדר? אם ירצה המלך מול הגויים נכון? אז זו בעצם התמונה. הגויים מול השם ומשיחו. נכון? ואז התמונה נמצאת מאוד מעניינת. א', יש לנו פה ארבע יחידות מסודרות יפה של שלושה פסוקים כל אחת. כשבראשונה הגויים מול השם ומשיחו. בשנייה השם מול הגויים. בשלישית המלך מול השם, המשיח מול השם. וברביעית המלך מול הגויים. נכון? אלה השחקנים בעצם בכל אחת מהסצנות. של הפרק הזה, וזה באמת מייצר פרק שהוא מאוד מסודר, ואם נשים לב, כאן סוג הניתוח שלנו, שימו לב שהוא שונה מאוד, זאת אומרת, הניתוח הוא לא כל כך טקסטורלי, לא עבדנו פה על מילים מנחות, או על רגע כאילו, אם נאבחן את המתודה, הניתוח הוא הרבה יותר נושאי ותוכני, וזה גם מתאים לפרק שכאמור הוא יותר דרמטי ופחות, איך נאמר, פחות טקסטורלי, זאת אומרת, הוא פחות
שירי.
בסדר? הוא יותר מתאר התרחשות. זאת אומרת, יש בו איזה תמונה. עכשיו...
שהיא לא כל כך טובה, אבל לפי זה רואים שהגאולה קודמת קודם השם כאילו כועס על הגויים, עוד לפני שהוא פונה אלינו ומספר לנו את הסיפור, כבר אז יש לנו הגאולה כאילו קודמת לרגע שאנחנו מכירים בה.
אוקיי.
סתם.
בוא אני אנסח את מה שאתה אומר באופן אחר. הפרק הזה נכתב מפרספקטיבה של גאולה, זאת אומרת, ואני חושב שזה נכון מהרגע הראשון. זאת אומרת, הפרק הזה בניגוד להרבה מאוד פרקים אחרים בתהילים, שנכתבו מפרספקטיבה של חורבן, נכון? שבא בעצם, וראינו את זה כבר כמה וכמה פרקים שנכתבים ממצב שבו, או תוך כדי חורבן, או כבר לאחר החורבן, כאן הפרק נכתב באופן פשוט, במצב פוליטי די נדיר, שבו עם ישראל שולט בגויים. נכון? והגויים רוצים לנתק את המוסרות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, תזרו, אנחנו נכסח לכם את הצורה, אני המלכתי את מלכי, וזהו. בסדר? עכשיו, לאור זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מתי זה יכול להיות? מה אתם אומרים? מתי הגיוני שהפרק הזה נכתב?
שלמה אולי.
שלמה, למה שלמה?
לא יודע אם שלט בשבט ברזל, אבל בוודאי הייתה לו מלאכה מאוד גדולה ש...
סור
של תקופת
גלולה,
זה גם ההתייחסויות של לבן, כן,
שה... אוקיי, אז אני מסכים מאוד להנחה שלך שהפרק נכתב בימי שלמה, למרות שיש אפשרות לתלות אותו בעוד תקופות, בואו נראה לדוגמה תקופה אחת, תפתחו במלכים ב', סליחה, בדברי הימים, ב', פרק כ"ה, איפה, מתי זה היה יכול להיות הפרק הזה? שנייה, לא כ"ה, כ"ח. אנחנו בימי המלך אחז, ועת האיש הלך המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו, למה? ועוד אדומים באו, ויקום יהודה וישבו שב, ופלישתים פשטו בערי השפלה, והנגב ליהודה, אני בפרק כ"ח, פסוקים י"ז י"ח. וילכדו את בית שמש ואת איילון ואת הגדרות ואת סוחו ובנותיה ואת אמיה ובנותיה ואת גמזו ובנותיה וישבו שם. לא, שימו לב, הפלישתים שחשבנו שכבר נעלמו מהתמונה בימי דוד, חוזרים בימי אחז וכובשים את כל השפלה, את כל שפלת יהודה, זאת אומרת, מגיעים עד בית שמש. מותניים צרות מאוד נשארות לממלכת אחז, נכון? יש לו את אדומים מצד אחד, את הפלישתים מצד שני. כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל באדוני. בסדר? אז הנה עוד סתם דוגמה למצב שבו אנחנו רואים שהגויים מתקוממים, נכון? והיו עוד כמה כאלה לאורך מלכות יהודה. השאלה באיזה מצב אבל כאן האם לא סביר שמה קרה? שהקדוש ברוך הוא תמך בו, נכון? כמו שמתואר אצלנו בפרק. האם אפשר להניח שהקדוש ברוך הוא תמך באחז?
אצל שלמה היה מלכים שהתקוממו?
אצל שלמה היו מלכים שהתקוממו? אז בואו נפתח רגע במלכים א' פרק י' א'. מה קורה במלכים א' פרק י' א'? כאן בשלמה שטן, נכון? ככה כתוב. ויקם אדוני שטן לשלמה, אנחנו בפסוק י' ד', את הדד האדומי מזרע המלך ובאדום. ויהי ביות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויכול זכר באדום וכולי, ואז מה קורה? והדד בורח להדד האדומי, בורח למצרים. ואז הוא מגיע למצרים, הוא מוצא חן בעיני פרעה, ופרעה נותן לו, ויתן לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה, והוא גדל שם במצרים. והדד שמע במצרים, פסוק כף א', כי שכב דוד את אבותיו וכימת יואב שר הצבא, כי שכב דוד עם אבותיו וכימת יואב שר הצבא, ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ויאמר לו פרעה, כי מה אתה חסר עמי, והנך מבקש ללכת אל ארציך, ויאמר לו, כי שלח תשלחני. כן, אז נכון. אז הדד האדומי, שהוא מזרע המלך באדום, הוא רוצה להילחם במי? דוד הרג לו את כל המשפחה, הוא שומע שדוד מת, מה הוא רוצה לעשות?
לנקום.
לנקום, הוא שטן לשלמה. והיה כם אלוהים לו שטן את רזון בן אלידע, פסוק כף ג', אשר ברח מאת עד עזר מלך צבא אדוני, ויקבוץ עליו אנשים, ויסר גדוד, והרוג דוד אותם, אותו סיפור, נכון? דוד הרג את כל צבא עד עזר, נשאר אחד רזון בן אלידע, והלכו דמשק, וישבו בה בדמשק, וישבו בה וימלכו בדמשק, ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה אשר הדד, והיה כות בישראל, וימלוך על הרם. בסדר? אז יש לנו שני סטנים. השטן השלישי, כמובן, הוא ירובעם בן נבט. בסדר? אבל יש לנו שני סטנים מרכזיים על שלמה, אחד קוראים לו הדד האדומי, אחד קוראים לו רזון בן אלידע, שניהם... מה? מה?
ויקם לו שטן.
אוקיי, נכון. למרות שהשאלה שוב, הביטוי השטן, אנחנו מוצאים את השטן בתוך המלאכים, איפה הוא מופיע לראשונה? ואיוב, נכון? באיוב, ויבוא גם השטן להתייצב בתוכם, השם קורא, משם הדימוי שלנו של השטן. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני לשטן מאין תבוא, ויאנה השטן את אדוני, ויאמר משוט בארץ ומתהלך בו. וכולי, ואז מתחיל דיון שלם בין השם לבין השטן. זאת אומרת, התמונה של השטן כזה שאחראי בשמיים על הרוע, היא נמצאת פה, מתחילה בפרק א' של ספר איוב. אבל הביטוי שטן הוא כנראה ביטוי...
אויב,
שטנה, סולי.
זה יצחק
בו דיימות, נכון. אולי משם הרעיון שהשטן הוא גם מפריע ליצחק בדרך להקדה, נכון? סיפור מפורסם. אבל לענייננו כרגע, אז באמת מסתבר שלפרק הזה יש התאמות לשלמה, ולרגל זה, ולרגל העובדה שאנחנו מדברים על שלמה קצת, אז אני רוצה לבחון, אבל לחזור לפרק שלנו ולבחון בפרק הזה עוד דבר אחד. מה הרעיון של הפרק? בואו כאילו עכשיו נחזור לפרק, ננסה לנתח אותו לעומק. מה אומר הפרק? ניתחנו יפה את המבנה ופירשנו לאור המבנה גם את התוכן, אבל מה הוא אומר בסופו של דבר? מה המסר של הפרק הזה? ועל רקע זה, למה הוא חשוב בתחילת ספר תהילים? ומה היחס בינו לבין הפרק הקודם? ריצבנו כמה שאלות.
מעביר מסר כפול, אני חושב. מסר אחד לגויים, שהוא שם, משיח השם או משהו כזה, הוא השם, לא למרוד בהשם, לקבל את מה ש... ומסר שני, זה המסר שמופיע בסוף, כאילו, השם כל חוסי בו. שזה, הם כאילו משלימים אחד לשני, שממילא המלך שילך בדרך השם, אז יהיה נכון לגמרי, מבחינה פוליטית וכל הדברים, שהוא ישלוט במי שמסביב לא יצטרך לחשוש מהמרידות וכל הדברים.
אוקיי. מה היחס בין המסר הזה למסר של הפרק הקודם? זאת אומרת, מצד אחד, ואני כאילו רגע ממשיך את מה שלי אמר, התמונה היא דומה מאוד, נכון? אם תהיו בסדר, אם כאילו יהיה בסדר, ואם לא תהיו בסדר, לא יהיה בסדר. אבל זה באמת המסר? כלפי מי המסר הזה מופנה?
באמת זה איזשהו, שהשלמה כאילו של פרק.
שמה?
פרק א' מדבר, כמו שאמרת בהתחלה, על האישי. הפרק הזה הוא מדבר, כאילו, תוצאה שלה, כאילו, אם באמת כל אחד את זה, אז ככה יהיה טוב לכולם. כאילו, לא מדבר פה על שתי אופציות שיש לבן אדם. מתואר פה רק האופציה הטובה, כאילו, של עם ישראל.
אפשר לקרוא קצת אחרת ממה שקראנו, ולהגיד שבעתה מלכים משכילו, זה פנייה למלכי ישראל.
כן.
מה שבטוח זה ש... שאל ממני ואתנה נחלתך, גויים נחלתך וברכה אפסי ארץ, זה בטוח בהקשר הזה, כי אני
קראתי. בהקשר של מה?
של פנייה למלכי ישראל.
ואז הפרק שמדבר למלכי ישראל, של עבדו את השם בעירה וגילו בירדה, ותבחרו בדרך הנכונה, ואז... כמו אחרי שדיברנו על האדם הפרטי, עכשיו
זה נראה שיקול...
על האומה, כשהמלך הוא המייצג של האומה.
ובפסוק ב' התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על מי מדובר?
שם זה הכל.
זאת אומרת, אני חושב שכיוון שבפסוק ב' די ברור לנו שהתייצבו מלכי ארץ, ומתחילו בפסוק א', למה רק שהוא גויים, ולאומים יהגו ריק, ומדובר באופן די פשוט על הגויים, אז כשיש לנו את הביטוי המקביל בדיוק, נכון, בפסוק י', מלכים ושופטי ארץ, קשה לי להניח שכאן פתאום מדובר על מלכי ישראל.
לא, אבל בפסוק ח' זה בוודאי כן הם.
גויים, לאומים, הכל על מרידת מלכי ישראל ביהודה?
לא, לא מלכי ישראל, אלא כל משהו אוניברסלי.
אוקיי, אוניברסלי אבל...
גם כל עולמי וגם ישראל.
יכול להיות, זה שזה גם וגם יכול להיות, אבל עדיין יש כאן פנייה אוניברסלית, אבל בואו נשים לב מה...
זה בוודאי פנייה אל מלכי ישראל.
מה זאת אומרת פנייה על מלכי ישראל? זה פנייה אל המשיח, לא? כן, בסדר. ותנגו, אבל...
בין אם זה מלכי ישראל...
זאת אומרת, זה לא סתם שיהיה רע לגויים, שמולכים עושים נגד השם, אלא כל זה עובר דרך המשיח, שהוא בעצם זה שצריך להיאבק בהם, ויש כאן משהו יותר אקטיבי. זה לא סתם מה שמתאפל בהם כבר, שאם יהיה רע. אלא השם עוזר למשיח בעצם להילחם בהם.
ובואו נשים אבל מה מובטח למשיח?
נחלה.
זאת אומרת, השליטה של המשיח היא מובטחת.
אבל נראה שהפסוק המרכזי פה זה באמת הבני אתה. אני אראה לי
זה תכף. אפילו הדימוי הזה של בני אתה, עכשיו בואו נחזור אליו. מה זה אומר הפסוק הזה? בואו נחזור טיפה על דברים שכבר אמרנו פעם. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא מדמה את המשיח לבנו? דימוי מוזר, נכון? מה זאת אומרת לדמות את המשיח לבנו של האל? באיזה מובן הוא הבן של האל? מה זה אומר עליו?
יש לו את התכונות של האל.
יש לו את התכונות של האל. למי מצאנו את הדימוי של בני האלוקים, או בן האלוקים? עד פה?
יש את שלמה שזה קצת...
מצאנו את שלמה, נכון? בשמואל ב... אבל לפני שלמה? בני האלוקים, אוקיי, נכון, שזה דמות... כן, דמויות כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם מי עוד, אבל מי עוד זה נאמר? בני בכורי.
ישראל.
נכון, באופן פשוט, מי שמזוהה עד עכשיו, דיברנו על זה, אני חושב, בחווה כשדיברנו על פרק פייטט, מי שמזוהה עם בנו של הקדוש ברוך הוא רב ישראל. ובספר תהילים, או אם נדייק, אצל דוד המלך, מתרחש איזשהו מהפך. כשהזהות הלאומית של הבן מתחלפת בזהות האישית. זאת אומרת, מעתה הבן הוא לא הלאום, העם, בני בחורי ישראל, אלא הבן הוא אדם ספציפי. או אם נדייק, הוא בית המלוכה. זאת אומרת, בית המלוכה של דוד הופך להיות ביתו של הקדוש ברוך הוא. זה גם הכל בשמואל בית פרק ז', ואם אלה המלך מבית דוד הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. ויש כאן באמת איזושהי, איך נקרא לזה, פרטיקולריות שלה, של היחס. זאת אומרת, היחס הוא כבר לא קוסמופוליטי, אוניברסלי כזה, אלא המשיחיות מייצרת דפוס חדש של יחסים, בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זאת אומרת, יש מעטה לא אלוקים שפונה אל העולם, פונה אל עם שלם, אלא מעכשיו אלוקים פונה אל אדם ספציפי. אבל מה זה עוד אומר שהוא בן? בואו נשים לרווק לעוד דבר אחד. מה לא עושים לבן? וגם על זה אני חושב דיברנו בזמנו. מה מייחד את יחסי אבא ובן?
שהוא סולח לו.
הוא סולח. זה לא ניתן.
זה לא מתחלף.
לא ניתן לפירוק, הוא החלפה, נכון? באופן מאוד מובהק, ברגע שהקדוש ברוך הוא מגדיר את דוד כבנו, וכבר דיברנו גם על זה, אז הנצח מובטח ממילא למלכות בית דוד. זאת אומרת, מעתה לא יסור מלך מבית דוד עד עולם. זו הבטחה שהיא מובטחת על ידי הקדוש ברוך הוא לבית דוד, והיא יסוד המשיחיות עד ימינו. ואם ככה אפשר כבר לומר, אני חושב שפרק ב' מוסיף לנו מוטיב מאוד מאוד משמעותי בפתיחה של ספר תהילים, שהוא מוטיב דומיננטי מאוד בספר תהילים, וזה המוטיב של המשיחיות. זאת אומרת, זה קודם כל, כשאנחנו ככה מדברים על הפרק, מה המקום של הפרק הזה באמת של פתיחת ספר תהילים? אני חושב שעכשיו זה מתחדד, והמוטיב הזה, במובן ידוע, הוא שונה מאוד מהרציונל של פרק א'. כי פרק א' באמת מציע לנו את המוטיב המוסרי הקלאסי. תהיה צדיק,
גאולת הפרט.
גאולת הפרט, בוא תהיה, אבל בוא נשים לב, זה לא רק גאולת הפרט, אלא זה מוסר הפרט. זאת אומרת, אין כאן גאולה בפרק א', אלא זה אומר, אם תהיה צדיק, יהיה בסדר. נכון, מין אמירה דתית, תורמטיבית, קלאסית כזאת. אתה צריך לעשות מעשים טובים, כמו שאמרו, זה פרק הבין אישים. תעשה מעשים טובים, וכבר הערכנו בשבוע שעבר, ואז תהיה עץ נטול על פלגי, עץ שתול על פלגי מים. פרק ב' מתאר תמונה שהיא שונה לחלוטין. מערכת היחסים לא תלויה בכלל במה הבן יעשה. נכון? לא כתוב פה שום דבר על מה הדרישות מהמשיח. יש עובדתיות כזאת בעולם, שיש אחד כזה, שהוא בנו של האלוקים, והוא נמצא בירושלים, והוא שולט בכל שאר העמים. עכשיו, שאר העמים יכולים לבחור איך להתנהג. נכון? אבל הנוכחות המשיחית, נקרא לזה, משיחו של השם, הנוכחות של המלך, אני אומר שוב, באופן פשוט, הוא מלך מבית דוד, שנמצא בירושלים וכו', היא עובדה נתונה. היא לא תלויה במעשים של אף אחד. ושוב, הדגש בה הוא, על, אם נרצה, על העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בבן אדם ספציפי, במקום ספציפי, ושאר העולם צריך להיכנע למחירה הזאת. וזה מוטיב ששוב, בווקטור הפנימי שלו הוא מאוד מאוד שונה מהמוטיב המוסרי של פרק א'. זאת אומרת, הדרישה המוסרית היא כבר לא עולה, תהיו אנשים טובים, אלא היא דרישה שעוברת דרך הערוץ הזה של המשיחיות. אבל אמור להתבונן בעוד דבר אחד שהוא בעיניי הספין, נקרא לזה, של הפרק הזה, ובזה אנחנו מתקרבים לסיום דברנו. שימו לב לפסוק ח'. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. מה זה שאל ממני?
תבקש.
תבקש. למה צריך לבקש? כאילו, תבקש ואני אתן לך. זה מין...
תפילה.
עד חצי המלכות. יפה. זאת אומרת, קודם כל, אז מי מציע אומר מה שאלתך? זאת עמדה מלכותית, נכון? כאילו של... אני בוא תבקש מה אתה רוצה, נכון? חשברוש מביא את אסתר המלכה, מזמינה אותו לדינר, ובדינר הוא אומר לה, תשמעי, מה בא לך שאני אעשה, נכון? אני הכל יכול, מה את רוצה שאני אתן לך? עד חצי המלכות ותעס. מי עוד? איפה עוד יש שאלות מלכותיות כאלה? בקשות מלכותיות?
חנה, ניתן לה שם את שאלתי.
את שאלתי אשר שאלתי מאימו, יפה. איפה עוד? אולי כאן כבר רמז אצל חנה, למה? וירם קרן משיחו בסוף תפילת חנה, נכון? יש כאן כבר חנה מאוד מהדהדת את המלוכה. שימו לב לדוגמה למלכים א' פרק ג'
שלמה.
עוד לא, תכף נגיע לתפילת שלמה. מלכים א' פרק ב'. ויבוא דניהו בן חגית אל בת שבע עם שלמה, אנחנו פסוק י' ג'. ותאמר השלום בואך, ויאמר שלום, ויאמר דבר לי אלייך, ותאמר דבר. ויאמר את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועליי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. ואתה שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. ותאמר אליו דבר. ויאמר אמרינה לשלמה המלך כי לא ישיב את פנייך, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה, וישב על כיסאו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. ותאמר, שאלה אחת קטנה, אנוכי שואלת מאיתך, אל תשב את פניי. ויאמר לה המלך, שאלי עמי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו, אחיך לאישה. שימו לב לתגובה של שלמה. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו, ושאלי לו המלוכה? מה שלמה מבין היטב?
שהתחתן עם אשת המלך לשעבר.
שהשאלה היא לא שאלה תמימה. מי ששואל בעצם מה שואל לעצמו?
את המלוכה.
את המלוכה, נכון? בעצם גם מה אסתר שואלת? גם אסתר בעצם שואלת את המלוכה, נכון? מה שאלתך והיא נתן לך, אחשוורוש בעצם מעביר כבר במילים האלה את המפתחות ממי?
מהמן.
מהמן, נכון? שהוא זה ששאל את השאלות עד עכשיו. לאסתר, מעכשיו אסתר היא זו ששואלת את השאלות, ולכן לא יהיה מפתיע שהוויה שר המלך את הבעתו, נכון?
מה זה שבק?
מה?
מה זה שבק?
מתשאל, יש מתשאלים. אוקיי, אז השאלה באופן מובהק...
אדוניהו משלם די ביוקר על השאלה הזאת.
נכון, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה, ושלמה מכסח את אדוניהו. תכף נחזור, תשאירו שם יד, כי תכף נחזור לשם. אבל, אז אנחנו אומרים שאלה באופן מובהק כרוכה, במלוכה, ולא סתם במלוכה, אולי בכינון מלוכה, נכון? ועוד דוגמה מובהקת לדבר הזה, בואו נחזור למלכים א' גם, בפרק ד' הפעם, ותכף... פרק ד', סליחה, פרק ג', מה עושה שלמה? בונה מזבח גדול, הולך לבמה גדולה בגבעון ומקריב שם 1,000 עולות. הוא פסוק ה', בגבעון יראה אדוני לשלמה בחלום הלילה. ויאמר אלוהים, שאל, מה אתן לך? מזכיר לכם משהו, הביטוי הזה?
שאל.
שאל. שאל ממני ואתנה גויים לחלתך, נכון, אצלנו בפרק, שאל. אז גם כאן מסתבר שהקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, שאל. ומה הוא מציע לשלמה? בוא נראה, מה אתה רוצה? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסאו כיום הזה. ואתה, אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא ידע צאת ובו. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב, ונתת לעבדך לב שומע, נשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? מה מבקש שלמה?
לב ולשפוט.
לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. אגב, לשון חז"ל, הפתה, עשה אוזנך כאפרכסת, נכון? קנה לך לב מבין, ועשה אוזנך כאפרכסת, לשמוע דברי המטהרים, דברי המטעמים, דברי המרשיעים, דברי המצדיקים, נכון? כך אומרת הברייתא בחגיגה שם, על דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים. אז שם בלשון חז"ל, אתה קנה לך לב מבין. אז גם כאן, לב שומע. מעניין הביטוי הזה, לב שומע. ויתב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה. ושימו לב. ויאמר אלוהים אל האביין אשר שאלת את הדבר הזה. ולא שאלת לך ימים רבים. ולא שאלת לך עושר. ולא שאלת נפש אויביך. ושאלת לך אבין לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך.
רגע, אחרת הוא סתם...
וגם... שאל... מה?
כאילו מה, הוא סתם שאל אותו, אם אולי מבקש את זה, אז אולי נותן לו?
לא, שנייה, עכשיו ההמשך...
מה שלמה היה אמור לבקש? מה הבקשות הרגילות? אורך ימים, עושר וכבוד, נפש אויבים. שימו לב, לשלישייה הזאת. אבל הוא ביקש לב מבין. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא? הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך. גם עושר, גם כבוד אשר לא היה כמוך איש ממלכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד עבדיך וערכתי את ימיך. מה שם לא נתן לשלמה? אני מצליח
תאויב.
את נפש אויביו. למה הוא לא נתן לו גם את נפש אויביו?
כי שלמה כבר הרג את כולם בפרקים הקודמים.
שלמה כבר הרג את כולם בפרקים הקודמים. אנחנו יודעים שהיו לו שני אויבים, נכון? היה אויבים?
משהו כן
היה
צריך לבקש.
מה?
ואז
זה
משהו שהוא כן היה צריך לבקש.
אבל הקב"ה היה מבסוט מזה שהוא לא ביקש את זה, נכון? הוא אמר, מה שכל המלאכים מבקשים זה אורך ימים, עושר, ולנצח את האויבים. ואתה ביקשת לב שומע, תקבל לב שומע, תקבל עושר, אם תתנהג יפה תקבל גם אריכות ימים. מה אם נצח את האויבים?
כן, נצח את האויבים זה תלוי. יכול להבין שכאילו למה שהם יותר שמח. כי זה כאילו דבר אישי, באמת, זה לא כאילו קריטי לזה. זה נורא אגואיסטי. ולנצח את האויבים, זה לא בשבילו, זה בשביל הממלכה, כאילו.
אז למה שהם לא נותנו את זה? ולמה יש...
שהם באמת רוצה שהוא יבקש את זה.
אוקיי, מה הוא...
חשוב בבקש שהגויים, הוא משאיר את הבחירה בידי הגויים, עם נמרוד באשם, אולי.
אוקיי, אז כאן אני חושב... אני חושב שיש באמת דבר מאוד מעניין ביחסו של שלמה אל הגויים. וכאן אני חושב קורה, וזה אולי שוב מחזיר אותנו גם לפרק שלנו, ועל רקע זה אני חושב הפרק הזה מתבהר בצורה מאוד, מאוד יפה. בואו נחזור לעוד דבר אחד אחורה, לראות, כאילו להכיר טיפה את פרקים ב' ג' במלאכים. בסדר? בואו נראה אותם רגע בתמונה כללית. מה קורה בפרק ב'? ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור. אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו ומצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה וגבולו, למען יקים אדוני דברו, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. בסדר? פסוקים ג' וד', ארוכים ויפים, מד צוואה דוד, תשמור את התורה ואת החוקים ואת המשפטים וכו'. וגם, אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, כסח אותו. ולבני ברזילי גלעדי תעשה חסד. והנה אם חש עמי בן גרה מבחורים, עשה לו כחוכמתך. והורתה את צייבתו בדם שאול, וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. מוזר קצת, נכון? כאילו יש לדוד שתי צוואות.
צוואה אחת זה תעשה את מה שהשם רוצה, צוואה שנייה זה תסגור את החשבונות שאני לא סגרתי.
אוקיי. עכשיו מעניין, מה הסדר המימוש? בואו נשים לב. החלק הראשון של המימוש זה...
שנייה, לפני זה הוא מתחיל מלהיפטר מהאויבים שלו עצמו, שלמה.
אז שלמה קודם כל מוריד את אדוניהו. אחר כך בפסוק עבר...
אביתר.
אביתר, נכון? שהיה גם ב...
אויבי שלמה.
אויבי שלמה. אוקיי? אחר כך, בפסוק כ"ח,
יואב.
הוא מכסח, הוא סיפור בניהו ויואב, סיפור מעניין בפני עצמו, אבל זה. פסוק, אחרי זה בפסוק, למד וב, שמעי, נכון? עד פסוק, עד סוף הפרק. פסוק מב, והממלכה נכונה ביד שלמה. בסדר? סיימנו, החלק הפוליטי של צוואה דוד התממש. ואז מה קורה? ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד. הצעד הבא הראשון שעושה שלמה, זה להתחתן עם פרעה מלך מצרים. והוא לוקח אותה ויביאה אל עיר, הוא עוד לא בנה את בית המקדש, הוא עוד לא סיים לבנות את ביתו, הוא עוד לא עשה כלום, דבר ראשון שהוא עושה זה להתחתן עם בת פרעה, ואז פסוק ג' ויהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, שזה השלמה למה? לחלק הראשון של צוואת דוד, נכון? אז בואו נשים לב, מה תקוע פה בסיפור?
הנישואים עם בת פרעה.
הנישואים, בת פרעה, נכון? זאת אומרת, אנחנו מוצאים פרקים ב' ג' במלאכים א', הם בעצם צוואת דוד והמימוש שלה, נכון? המימוש של צוואת דוד הוא בא לידי ביטוי גם בזה, בעצם האמירה הזאת ששלמה אוהב את השם, וגם אחר כך בחלום, שבעצם ממשיך גם, וזה השם ממשיך את התגלותו לדוד, הוא ממשיך בעצם בהתגלות לשלמה בחלום בגבעון, נכון? והתוצאה של החלום זה משפט, נכון? שתי אנשים הזונות שבהמשך פרק ג' שמבטא באמת את חוכמת שלמה. בעצם פרקים ב' וג' הם צוואת דוד והמימוש שלה. ויש רק פרט אחד תקוע באמצע. נישואי שלמה עם בת פרעה. עכשיו תסבירו את כל הסיפור. אז מה קרה?
במקום לרסות להרוג את הרבים שלו פשוט, כן, if you can't beat and join them. אין אויבים.
ולמה בת פרעה דווקא? האויב הכי גדול. למה האויב הכי גדול? הוא לא רק המיתולוגי, את מי פרעה מעודד? את מי עוד פרעה, מי עוד פרעה התחתן בפרק י' א', נכון? עם הדד האדומי, נכון? הדד האדומי פרעה נתן לו גם אישה, את מי?
אחות.
את אחות תחפנס הגבירה, נכון? הדד האדומי הוא גיסו של פרעה. מה מנסה שלמה לעשות?
לנטרל את ה...
לכרות בריתות פוליטיות, נכון? הוא אומר דבר ראשון, אני רוצה להתחתן עם בת פרעה, הוא מביא את בת פרעה לירושלים, והוא קוראת את הברית, קוראת ברית עם פרעה, ודרך הברית עם פרעה בעצם עם מי הוא רוצה לכרות ברית?
יכול להיות שצוואת דוד זה בעצם לא בקטע של נקמה, אלא בקטע של עצה פוליטית, כאילו... כדי שתוכל להסתדר כמלך, אתה צריך לטפל...
זה די ברור שזה ככה. זאת אומרת, זה די ברור, זה גם ברור בסיום, בסוף פרק ב' והממלכה נכונה ביד שלמה, זאת אומרת, הוא נטרל את כל האיומים, את שימי בן גרה, כלומר, שימי בן גרה מייצג את מה?
למה הוא מכניס גם את החתונה הזאת כחלק?
אוקיי, אבל בוא נשים לב שהחתונה הזאת נמצאת על התפר והיא גם לא חלק מצוואת דוד. דוד לא ציווה על זה, נכון? אבל הוא נטרל את שימי בן גרה, זה האיום של בני בנימין, נכון? הוא נטרל את יואב בן צרויה, זה הכוחות הפנימיים החזקים בתוך שבט יהודה. הוא נטרל את אביתר הכהן, זה הכוחות הבעייתיים בכהונה, נכון? את כל אלה הוא נטרל. הוא חיזק את בני ברזילי הגלעדי, נכון? שזה לחזק כוחות אחרים בברזילי ה...
מעבר הירדן.
עבר הירדן מחניים, אבל אלה אנשים שיש להם תמיד, אנשי הגלעד, הם מאוד מסמפתים את בנימין, נכון? איפה הגלעד ובנימין נקשרו?
שאול הלך להציל את
הגלעד, אבל עוד לפני כן, בפילגש בגבעה, נכון? לבני בנימין הם לא יכולים להתחתן. אומרים להם, תדעו, יש ביבש גלעד, הם לא היו בשבועה שהשבענו את כל עם ישראל לא להתחתן עם בנות בנימין, עם בני בנימין, תלכו לקחת נשים משם. אז יש איזשהו קשר בין בני יבש גלעד לבין בני בנימין. אז דוד מוריד את שימי בן גיורא ומחזק את ברזילי, מוריד את אביתר ומחזק את צדוק, שהוא ממנה אותו להיות כהן, מוריד את יואב, אבל מי הורג את יואב?
בניהו.
בניהו בן יהוידע. רואים את המשחק, זאת אומרת, הוא יוצא, הוא מקים את המפלגה שלו, בונה את המערכת ממשל שלו וכו'. ואז הצד הראשון הבא שעושה שלמה זה להתחתן בבת פרעה. אחרי שהמלאכה נכונה ביד שלמה, שלמה באמת פותח את חזונו, ואני חושב שכאן בעצם הפתיחה לפרק שלנו, חזון המשיחיות של שלמה הוא, נקרא לזה יהדות אוניברסלית. זאת אומרת, שלמה הוא הבעל המניות הראשון ברעיון שעם ישראל צריך להיות, נקרא לזה ממלכת כהנים וגוי קדוש, צריך להיות אור לגויים. בסדר?
לתקן עולם
מלכות. איך שלא מגדיר את הרעיון הזה? שלמה הוא הראשון שמנסה לממש את הרעיון הזה הלכה למעשה. על רקע זה ברור למה הקדוש ברוך הוא לא מבטיח לו את נפש אויביו. למה הוא לא מבטיח לשלמה את נפש אויביו? אין אויבים. לא אמור להילחם. שלמה לא רוצה לנצח את האויבים שלו בכלל. ואני חושב שהבקשה של שלמה היא חלק מהעניין. זאת אומרת, שלמה רוצה לב שומע לשפוט.
הוא רוצה לייצר... ממלכה טובה תהיה לי, עכשיו אני צריך לשמור על הסדר בתוכה.
לא רק זה, מה שלשלמה חשוב, יבשרו שופטי ארץ, נכון? שלמה רוצה לייצר את ממלכת הצדק העולמית, את המוסר האוניברסלי, זה מה שמעניין את שלמה. איפה אנחנו רואים שזה קרה? מלכת שבא מגיעה, נכון? שמעה את שם השלמה, את חוכמת שלמה. חוכמת שלמה באמת הופכת להיות
שם דבר עולמי.
הנה שלמה מצליח, ובאמת החוכמה והצדק שהוא מנהיג בממלכה שלו הופכים להיות אור לגויים. מי שזוכר אולי, זוכר, שלמדנו ספר ישעיהו, אתם למדתם את ישעיהו. אז מה בספר ישעיהו מיוסד על מלכות שלמה?
כל הנבואות על העתיד עלינו.
פרק ב' פרק ב' של ישעיהו, נכון, יהיה הר בית השם בראש כל הערים ונישא מגברות ונאמרו אליו כל הגויים, נכון? ואמרו לכו ונלכה, ואמרו לא לכו ונלכה, זה בהמשך, לא, ואמרו ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, נכון? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה פרק ב' בישעיהו, והפרק הזה מבוסס על ימי שלמה, ודרשנו אז שגם המשך הפרק מבוסס על ימי שלמה, נכון? ושח גבות אדם, ושפל גם אנשים. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת היא סיטואציה שטומנת בחובה הרבה סכנות, נכון? זה הטראומה של ימי שלמה. כי מי המשיח הבא, שנופל באותה נפילה בדיוק? וגם אליו מגיעים שליחים מרחוק לראות את חוכמתו. עוד לפני שבתאי צבי. ישעיהו נמצא בימי חזקיהו, נכון? וחזקיהו, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וזה פשט גמור שחזקיהו משיח. זאת אומרת, הרי כל נבואותיו של ישעיהו, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה וכולי, על מי הוא מנבא? על חזקיהו. נבואות ישעיהו, אם אתה קורא אותן באופן פשוט, הנבואות שהוא ניבא אותן, כל נבואות המשיחיות של ישעיהו בפרקים הראשונים, הוא נבא אותן על ימי חזקיהו, ובאמת רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, נכון? וגם חזקיהו, אבל מביא את שליחי מלך בבל. נכון? גם אליו באים שליחי מלך בבל, עולים לרגל אל האימפריה שהצליחה לנצח את אשור, נכון? חזקיהו מצליח לשרוד את המלחמה מול אשור וכולי, יש פה איזו סיטואציה מאוד דומה ומאוד מאיימת על ישעיהו. אבל לענייננו, עכשיו בואו נחזור לפרק ב' בתהילים. עכשיו בואו נקרא את פרק ב', אני חושב שכאן הספין המרתק של הפרק הזה.
חשבנו לתנך בגדול.
כן, עברנו על 2-3 פרקים בתנך, אבל עכשיו אפשר להבין את תהילים פרק ב'. זה ידוע שבתנך כל פרק צריך ללמוד, צריך ללמוד הכל. לא הכל, אבל...
עוד איזה חמישים.
שמואל ומלאכים, לפחות. אספרה אל חוק. אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצה. מה אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה?
זה מה שהיית צריך.
שאל מה אתן לך, נכון? ולא שאלת נפש אויביך. אתה רוצה, קח את האויבים שלך, תעשה איתם מה שאתה רוצה. אבל מה המסר של שלמה? ואתה, מלכים הסקילוי, ועשרו שופטי הארץ, עבדו את אדוני בירה וגילו בירדן, השקו ורפן ינף את עובדו דרך. זאת ברור שהניסיון של שלמה להשליט את המוסר בעולם, הוא מעוגן גם בעובדה שיש לו אימפריה חזקה. נכון? יש פה את האיום בתוך הסיפור הזה. זה לא נמצא לגמרי, זה לא פסוקים ניטרליים. הגילו בירעדה, בהחלט מהדהד פה את התרועם בשבט ברזל. נכון? אבל עדיין הפנייה היא לא פנייה של בואו נכסח אתכם, אלא על רקע זה יבשרו שופטי ארץ. על רקע זה, אתה מלכים משכילו, זאת הציפייה, זה מה שאמור לקרות. אז אם נרצה באמת פרק ב', וכאן אנחנו מסיימים, באמת משלים את פרק א', לא רק בתיאור התמונה המשיחית, אלא בזה שהוא מייצר באמת תמונה של משיחיות אוניברסלית. זאת אומרת, בפנייה, שהיא מאוד, כאמור, פנייה שלומוית כזאת, לייצר באמת עולם שבו יש איזשהו צדק אוניברסלי, יש מוסר אוניברסלי, יש איזושהי פנייה של הקדוש ברוך הוא אל כל הערמים. נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים, בראש כל הערים. אגב, איפה זה מאוד בולט אצל שלמה עוד? הפנייה האוניברסלית שלו.
בנאום הזה?
איזה נאום?
גם
אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל, הוא בא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעו את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, הוא בא והתפלל אל הבית הזה, אתה תשמע השמיים מכל שבטיך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. למען ידון כל עמי הארץ את שמך, להיראה אותך כעמך ישראל, ולדעת את שמך, כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בנית. כאן אולי השיא של האוניברסליזם של שלמה. בית המקדש אמור להיות, וכאן, נכון? זה כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה המקור. נכון? שוב, המפגשים בין שלמה לבין הזה, זה ממש ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ידעו, לדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי לכל העמים. כל העמים ידעו שהשם נמצא בבית המקדש, כל תפילות כל הנוכרים שיבואו לפה למען שמך. ממש התיאור, נכון, של מלכת שבא, התיאור של מלכת שבא והוא ממש תיאור כזה. נכון, מיד אחרי שהקדוש, ששלמה מסיים לבנות את הבית, אומרת מלכת שבא, יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל, באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישימך למלך לעשות משפט וצדקה. יבשרו שופטי ארץ, אתה מלכים משכילו, אז הנה ממש התיאור, נכון? יהי אדוני אלוהיך ברוך. אז לענייננו, מסיים אז באמת במשיחיות האוניברסלית הזאת של שלמה, ובספין המפתיע, אני חושב שעל רקע זה באמת פרק ב' מתבהר פתאום מאוד מאיר. זאת אומרת, אם באמת קוראים את פרק ב' על רקע ימי שלמה, בקריאה רגילה הוא כאילו פשוט, ברגע שקוראים אותו באמת על רקע הדמות הזאת של שלמה, פתאום הוא מאיר באופן אחר. זאת אומרת, פתאום הפער בין שאל מני ואתנה גויים לחלטיך לבין ואתה מלכים השכיל הוא פתאום מאוד בולט. יש פה שתי קריאות שונות, נכון? הפנייה של האל אל המלך והפנייה של המלך או של המשורר אל הגויים מייצרות ביניהן איזשהו דו-שיח שהוא מאוד מרתק. בשבוע הבא בעזרת השם, פרק כ"ד, נראה לי.